ברוכים הבאים לבני שיעור א' תשפ"ד. ברוכים הנמצאים לבני הישיבה. יום מיוחד היום, מפגש בין דורי כפתיחה למשמעות של היום הזה ובעצם לתהליך כולו שאנחנו נמצאים בו. אז הדף מקורות שלמעשה עסקתם, הגיתם בו, ואפשר גם לקחת אחר כך ולהמשיך לראות את הדברים יותר ביישוב הדעת, מדבר על תקופה מאוד מסוימת בתולדות עם ישראל שיש לה השפעה היסטורית, השפעה מאוד 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 משמעותית עלינו כאומה עד עצם היום הזה ועד בכלל הימים שאנחנו נמצאים בהם, ימי החורבן. אבל כדאי להסתכל על הדברים עם מבט רחב יותר, מלמעלה, מגבוה. הרבה שנים חלפו מאז ש, לפי שכותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, עמודו של עולם, אברהם אבינו, הציץ על הבירה, הסתכל, ראה עולם ואמר יש בורא לבירה. הכיר את בוראו. אברהם אבינו, אבי האומה, מבין שיש מציאות של השם בעולם, אחדות השם, וזה כל עניינו, זה כל משימתו, זו כל מגמתו. ממילא את הרעיון הזה, את האידיאל הזה הוא מעביר אל בנו יצחק, שמעביר אל יעקב, שעניינם של האבות כולם, שלושת האבות, שלושה נקראו אבות, לאחר מכן שבטיה, הוא להקים אומה שיודעת את אלוקיה. הדברים ידועים פחות או יותר, אבל בשביל הסקירה ההיסטורית, אברהם, יצחק, יעקב, 12 השבטים יורדים למצרים ועבדום ועינו אותם במשך 210 שנה. שם במצרים, קור ההיתוך, נולד עם. לעם הזה יש תפקיד, לעם הזה יש ייעוד, לעם הזה יש תכלית, יש משימה בהיסטוריה. העם הזה הוא הכתובת, כן, של התורה, של דבר השם, ודרכו דבר השם יוצא לעולם כולו. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. היצירה האלוקית הזו שמתחילה במצרים, יוצאים ממצרים, נכנסים לארץ ישראל. לוקח זמן, כ-400 שנה, תקופת השופטים, בניין הבית. דוד המלך מבין שזה עניינו, לא הוא בפועל, שלמה המלך בונה את הבית. 410 שנה, והתקופה היא לא פשוטה. כל מי שלומד תנ"ך רואה עם איזה אתגרים עם ישראל מתמודד, דרך אגב, לאורך כל ההיסטוריה, מהרגע שנכנסנו למצרים, לא היו לנו חיים קלים. בשלב מסוים בהיסטוריה של עם ישראל, בימי דוד ושלמה, ככה, ולאחר מכן חורבן הבית, בחטאינו ובעוונותינו, גלינו מארצנו, 70 שנות גלות בבבל, חוזרים לארץ ישראל, לא בשיא תפארתנו, בונים בית שני, 420 שנה. 420 שנה, שוב אותו תהליך, עם ישראל מידרדר, נשלחים נביאים, כמו בבית ראשון, לייסר, להוכיח, להחזיר בתשובה את עם ישראל. לא מצליחים. חורבן, גלות. וזו בעצם הגלות הארוכה שעד לא מכבר היינו בה, כ-2000 שנה. אנחנו לא בארצנו, לא באדמתנו, לא בבית שלנו. כפי שכותב המהר"ל בנצח ישראל, שהמאפיינים של גלות הם שלושה. לא בבית הטבעי שלנו, ארץ ישראל, לא ביחד, מפוזרים, מפורדים, ולא עצמאים, לא ריבוניים, שלטון אחרים עלינו. אלה המאפיינים של גלות. ממילא גאולה זה בעצם חזרה אל הבית שלנו, יחד וריבוניים. זאת אומרת שאם חסר אחד מהמאפיינים, זו עדיין לא גאולה. אם נחיה עכשיו בחוץ על הארץ, במדינה משלנו, כל עם ישראל ריבוניים, אבל זה לא בבית, זה גלות. גלות. אם נחיה כאן בארץ ישראל, כל עם ישראל, אבל תחת ריבונות של ארצות הברית, זה גלות. במאה, 150 שנה האחרונות, אנחנו מתחילים לראות את הגאולה בעיניים. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, כידוע מדברי הנביא, ואתם הרי ישראל עמכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, שבפסוק הזה, בנבואה הזו, בא לידי ביטוי הקץ המגולה, הארץ נותנת פירותיה בעין יפה לעם ישראל שחוזר ובא. לא רק במובן הפיזי, גם במובן הרוחני. פלא עצום, דבר שאין לו אח ורע מעולם בהיסטוריה של עם ישראל, בוודאי ב-2000 שנה האחרונות. יש מקום להניח שגם לפני כן, ככה אומרים, לא הייתה מציאות כזו שבה יש מאות אלפים של עומדי תורה באופן כזה או אחר, אלפי אלפי או עשרות אלפי לומדי תורה על בסיס קבוע, ישיבות, אולפנות, מדרשות, בתי מדרש, כוללים, זה משהו ש... כן, יש לנו כידוע לא מעט ביקורת ולא מעט מה לומר על מה שקורה היום בחברה הישראלית ועל העזיבה של הדת וכולי, אבל צריך לראות את התמונה בכללותה. מבחינת התהליכים החיוביים של חזרה לתורה שקורים בדור הזה, זה מהפכה בקנה מידה עולמי. אם את זה אנחנו לא מבינים, אם כלפי זה אנחנו לא ממקדים את המבט ומשאירים את המבט, ולאור זה אנחנו יושבים עכשיו בשנייה הזו בסדר בוקר, אנחנו מפספסים את המבט הכולל ואת האירוע בכלל. זה כמו ש בן אדם מקבל הזמנה לאיזה אירוע שיחול עוד חודש, והוא בעצם הולך מחר ונכנס לאולם אחר ובכלל הוא לא מזהה אף אחד מה קורה פה. זה אירוע, אבל אתה לא באירוע הנכון, אתה לא בהקשר הנכון. לחיות בדור הזה ולא להבין את כל הדברים הללו שבכמה דקות בודדות דיברנו עליהם, אבל צריך להשקיע בזה. ולאור זאת אני פותח את סדר בוקר שלי, ולאור זאת אני לומד את הסוגיה, ולאור זאת אני בונה בעזרת השם את קומת התלמיד חכם שלי, אתה מפספס משהו. אז זה המבט וזה ההקשר. אנחנו זוכים, ברוך השם, בדור הזה, בבחינת דוכתא דמשה ואהרון לא כזכו, ענן כזכינן. דבר שגדולי גדולי האומה, הרמב״ם, הרמב״ן, גדולי הראשונים, לא זכו לו. אנחנו היושבים כאן בדור הזה, כמה שמעסיקים אותנו גם הרבה הרבה דברים שהם שוליים והרבה פעמים גם שטותיים, אסור לנתק את המבט מההקשר הזה. כשאנחנו באים ללמוד תורה פה בישיבה דרך חיים, זה הגובה וזה המבט שאליו אנחנו צריכים להישיר את העיניים, את המבט, את ההסתכלות. חלק מדבר גדול ועצום, זכות שדורות שלמים לא זכו לה. בסוף, בפועל, אתה יושב ופותח את הגמרא ולומד ושובר את הראש ושובר את השיניים, ואתה רוצה להבין עוד יותר את רש"י ועוד יותר את התוספות ועוד את הסוגיה, ואתה לא מבין את הרמב"ם שלך מה הוא אומר. אבל אל תתבלבל מההקשר הכולל, אל תשכח את ההקשר הכולל. זה צריך לחייב אותך, לדרבן אותך ולתת לך תחושה של זכות שאחרים לא זכו לה. גם היום בינינו, אפילו חלק מההורים שלנו, מהסבים והסבתות, לא זכו לזה. בסדר, לא צריך ללכת למשה ואהרון. גם היום, וגם היום, אלה שגם נולדו כאן מההורים שלנו, לא זכו למה שאנחנו זוכים לשבת ולהסתופף כך בבית מדרש בעולה של תורה. זו זכות אדירה. אז המבט הזה, החל מאברהם אבינו, אבי האומה, עד היום, בפועל ממש, ברגעים הללו, מחר, בעוד שנה, זה מחבר אותנו לתהליך אחד ארוך ממושך. בתוך התהליך הזה, בתוך ספר ההיסטוריה הזה של עם ישראל, שבאופן עקרוני הוא ספר מדהים, אדיר, עם הרבה הרבה אופטימיות, כולו ספר טוב, יש כמה דפים לא נעימים בהיסטוריה של עם ישראל. כמה שורות, כן, הדפים לבנים, מלא טוב. אבל היו כמה פרקים מתוך הספר, כמו 2000 שנות גלות, פוגרומים, שואות, וגם היום. אבל בסך הכל ספר ההיסטוריה של עם ישראל זה ספר עם חזון, ספר עם משמעות אדירה שבסופו של דבר גם מתחברת ומתקשרת לכל אחד מאיתנו. אנחנו נמצאים היום בימים הללו, בתקופה הזו, ערב תשעה באב, ערב ראש חודש אב, בין המצרים, בימים שבעצם אנחנו צריכים למקד קצת את המבט גם באותן השורות, באותן הפרקים, באותם הפרקים הקשים והכואבים באמת של האומה, אבל מתוך המבט על כל הספר כולו. לא לנתק את המבט. איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, נקרא באיכה, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות הייתה למס. הנביא כאן מקונן על אותה העיר, היא ירושלים, שהייתה רבתי עם, מרובה בעם, עכשיו היא כאלמנה. הייתה רבתי בגויים, שרתי במדינות, עכשיו הייתה למס. וכן על זה הדרך, הנבואה כולה בעצם מדברת על עיר מפוארת, וזה לא רק עיר במובן הגיאוגרפי, זה בעצם מקום שממנו כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, הוראה יוצאת לעולם כולו. דבר השם לאנושות כולה יוצא מירושלים, ובאותם הזמנים שעכשיו אנחנו מתכנסים בהם, סביב שלושת השבועות, תשעה באב, בין המצרים, כן, בפרקים הללו הכואבים בהיסטוריה של עם ישראל, אנחנו מבינים שחל איזה מפנה. העיר רבתי עם עכשיו מפוזרים ומפורדים. רבתי בגויים, היינו מדינה כמו בירה, אימפריה עולמית. שלמה המלך שולט על מרחבים אדירים במזרח התיכון. הכל מתהפך. לא נאריך בפרק הזה של ההיסטוריה, אם כי צריך להתבונן בו. אנחנו היום בתהליך הפוך. מה הכוונה? עכשיו אנחנו חוזרים אל אותם זמנים שבהם היינו בשיא גדולתנו ותפארתנו. ושוב, יש הרבה מה להאריך ולדבר על זה. אני נוגע בנקודה ששייכת אלינו בתוך בית המדרש הזה. אחד מהתהליכים שעם ישראל עובר בפרק ההיסטוריה הזה, כך מבואר בשאילתות של רב אחי גאון, שהיה צורך להצמיח תלמידי חכמים חדשים עם אופי של קהילות ופרטים. אם עד אז, כאומה שחיינו כאן, היה צורך במנהיגים שעניינם זה להנהיג אומה, להנהיג את כלל ישראל, ביציאה לגלות, המודל הזה של תלמיד חכם, של מנהיגים, כבר לא רלוונטי, כי אנחנו עכשיו יוצאים ומתפזרים בגלות. זאת אומרת, דברים בעלי משמעות שצריך להרחיב בהם, אני אומר אותם בתמצית. ובעצם היה צריך להכשיר תלמידי חכמים כאלה. בזה עסקו אותם הנביאים של הדור האחרון, אותם גדולי ישראל, להכשיר תלמידי חכמים שינהיגו לא אומה בתור כלל, כי אנחנו הולכים ומתפזרים, אלא קהילות, קהילות, יחידים, פרטים. מסביר הנציב, אנחנו עכשיו נמצאים בתהליך הפוך. המגמה היא להצמיח תלמידי חכמים עם ראייה של הנהגת כלל. כי עם ישראל חוזר להתנהל ולהתנהג ולחיות ככלל. אז כל המודל, כל הקומה של התלמיד חכם שצריכים להצמיח, זה תלמיד חכם עם ראייה כלל ישראלית. הוא לא לבד במערכה. כל מה שהוא עושה מעכשיו, החלטת להיכנס, להגיע לישיבה דרך חיים, כל ישיבה בתקופה שאנחנו חיים, כל המבט משתנה. אנחנו עכשיו מצמיחים גדולי תורה, מצמיחים תלמידי חכמים שמבינים את התהליך שעם ישראל עובר, מגלות, מיחידים, מפרטים, לאומה, לכלל, לציבור, המדינה, הצבא. התורה שאתה לומד מקבלת משמעות אחרת. זה לא כמו שהסבא רבא שלנו למד תורה בגלות. זו אותה תורה. המבט הוא מבט אחר. היחס, ההשלכה של זה היא אחרת. אז הדברים הם נאמרים כאן בתמצית, אבל כדי להבין את המשמעות צריכים כמובן לחיות את זה, לשמוע את זה שיעורים, ללמוד את זה, להפנים את זה יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, חודש, שנה, לאט לאט אדם בונה קומה של תלמיד חכם כלל ישראלי. זו המשימה שלנו בדור, להעצים ולגדל תלמידי חכמים כלל ישראלים. איפה עושים את זה? בבית היוצר לגידול תלמידי חכמים. הדבר הזה קוראים ישיבה. ישיבה זה מקום ש מגיעים אליו כוחות אדירים, רעננים, נשמות גדולות, בני הדור הזה, ושם הנשמות הללו הולכות ומתעצמות, מתגדלות, מתפתחות מתוך תורה, התורה היא מגדלת עם הצמיחה, והתלמידים הללו, הבחורים הללו, בני התורה הללו, בעזרת השם הולכים ומשפיעים על עם ישראל כולו. היום אתם, ברובכם, מי שהגיע לכאן בתור בוודאי סוף י"ב, הכל נראה כזה לא ברור, סטטיסטית 99% מהשמיניסטים שנשאלו אי פעם בהיסטוריה למה אתה הולך לישיבה, מה התשובה? להתחזק, זה התשובה, בכל מיני וריאציות, אני צריך להתחזק, אמרו לי שמתחזקים, מילה כזאת היא כללית. מה אתם אומרים? פעם שמעתי רב שצחק כזה, מה זה להתחזק? מה אתה בורג? אז הוא צחק על זה, אז אחרי זה, ברבות השני אמרתי, וואלה, לזה, יש בזה הרבה אמת. נכון, ארבעה דברים צריכים חיזוק. תורה, דרך ארץ, תפילה, מעשים טובים. אז זה לא להתחזק במובן הקונוטציה שאנחנו מכירים, עוד קצת, עוד עושים ציציל קצת, וקצת תפילה פה, וקצת עוד... זה, אתה הולך ונהפך להיות איש אחר. התורה מעצימה בך, את הכוחות שכבר קיימים, מגדלת אותך, היא מאדירה אותך, וזה נעשה בחבורה. זה ישיבה. ואנחנו חלק מהתהליך הזה. כן, הימים הללו, ימי החורבן, הם בעזרת השם, כפי שדיברנו על זה, מתוך השלה הקדוש, ימים שמדי שנה אנחנו רואים שהם חלים דווקא בפרשיות שעוסקות בהנחלת הארץ, ירושת הארץ, בניין הארץ, ולא בכדי הדבר. דווקא הימים הללו שהם בעצם ימים שבהם היה חורבן הם ימים שמסוגלים לבניין, ימים שמסוגלים להנחלת הארץ, ירושת הארץ. זה המבט שאיתו אנחנו מגיעים, ובנקודה מסוימת אני רוצה לומר שאין מקרה בעולם גם בסוגיה הזאת של להגיע דווקא לישיבה דרך חיים. אז קצת כמה מילים מתוך המבט הכולל של האחריות של כולנו כאן בדור הזה להעצים את התורה, לגדל תורה. כאן בישיבה המיוחדת הזו, למי שעוד לא הכיר, יש, זה אחד המפעלים היחידים בארץ, כן, שקורים בו דברים שלא קורים בשום מקום אחר בעולם. אין איזה אח ורע, אני חושב שאולי אפילו אין עוד ישיבה כזאת בעצם בעולם. אם אני לא טועה, אין עוד ישיבה כזאת בעולם. מה שקורה כאן, לא קורה בשום מקום אחר בעולם. אין בעולם כולו. לא תמצאו. תלכו בכל מקום בעולם, רבנים כמו שיש פה. לא תמצאו. בטח כל אחד יגיד את זה לישיבה שלו. לא תמצאו בחורים, בעלי ענווה, בעלי טבעיות של חיים, כן? בעלי פשטות. אין, היום היה איזה אירוע. אתה אומר לבן אדם, קום, סגור את הגמרא, לך. אנשים, בענווה שאי אפשר לתאר אותה. שמחה, טבעיות, חום, יראת שמיים, אין דברים כאלה בשום מקום, בשום מקום. לכן מי שזוכה להגיע לכאן זה השגחה אלוקית, זה שיהיה בטוח שזה המקום הכי מתאים לו. איך אפשר לדעת את זה? ספר מניסיוני. כתלמיד בישיבה לשעבר, בזמני כשחיפשנו ישיבות, היו אולי 2-3 ישיבות רלוונטיות, לא היה הרבה. עטרת כהנים, אסור לך ללכת, יש שם ערבים. שם לא כדאי, שם הרבה, שם מקום אחד. טוב, כמו שאתה חושב תמיד, אולי נלך ללמד פה, אולי שם. אתה חושב שאתה מנהל את העניינים, ונכון, בדרך כלל בחור בוחר איפה ללמוד. אבל ברבות השנים אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מכוון, ויש סייעת הדשמיה גם על הדבר הזה. מעין זה, אף על פי שכתוב הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. לאיפה ללכת, איפה ללמוד, זה בידי שמיים, לא? אומר הרב על המאמר, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. אלוהי אברהם בעזרו, קביעת מקום לתפילה, או קביעת מקום בכלל, לכאורה זה דבר שקשור ליראת שמיים, נכון? הכל בידי שמיים. איפה אלוהי אברהם בעזרו? לפני? אחרי? מכוח הקביעות מקום יש לי סייעתא דשמיא? או כבר בבקשה שלי לקבוע מקום יש לי סייעתא דשמיא? יסוד האמונה. שההשגחה העליונה גדולה מאוד על כל הדברים שהם מתייחסים להשלמת הכוח המוסרי שבאדם ולהדריכו בדרך ישרה ונעלה. גם על הדבר הזה יש השגחה עליונה גדולה מאוד, וזה יסוד, יסוד האמונה. אל תחשוב שהעולם, שהשטח הזה הוא שטח הפקר. גם על זה, גם על היראת שמיים שלך, יש השגחה עליונה. גדולה מאוד. על כל הדברים שמתייחסים להשלמת הכוח המוסרי שבאדם, ולהדריכו בדרך ישרה ונעלה. וכן, על זה הדרך בהמשך הפסקה. ויש בדבר הזה בחור שדרך כאן, אני אומר את זה לבני הישיבה, שכבר, מי שכבר ימים כאן, שיעור א' עד ו' והלאה, אברכים, וגם לבחורים שהגיעו לכאן היום ליום הגיבוש, בעזרת השם מתעתדים להיות כאן בשנה הבאה. אין מקרה בעולם. בחור שדרך כאן בישיבה דרך חיים, זה המקום הכי טוב בשבילו. אלא מה? אנחנו צריכים ליישר את המבט, כמו שדיברנו לפני כן, לכוון את הראייה, את המבט, במובן אמוני, שגם על זה יש השגחה אלוקית. אם הגעתי לכאן, כאן נמצאים הרבנים הכי טובים בעולם בשבילי. כאן נמצאים החברים הכי טובים בעולם בשבילי. כאן אני אוכל להתפתח הכי טוב בעולם. מה, אז מה, זהו? אז כאילו נגן עשה? קרונית, כן. כלומר, אל תבלבל לך את המוח. אולי נלמד שם. אבל שם ראיתי שהרבנים יש להם זקנים יותר לבנים, ושם יש יותר אנשים, ושם הפנימיות נראות. הגעת לכאן, פה יושב כביתיה. זה המקום שלך. עכשיו, יכול להיות, צריך זהירות, כן? כי מה שאני אומר, יכול להיות שיהיה בירור אמיתי ונוקב, שאולי מתאים לך מקום אחר, אבל ברמה העקרונית אין מקרה בעולם. הראיה, היום, אם בזמננו היה שבוש בישיבה אחת, לא הכרת יותר, היום בן אדם יכול להיות כבר ב-10-20 ישיבות לפני שהוא מגיע למקום שבו הוא קובע את משכנו. אז כבר ראית הכל. לא משנה למה, מכל הסיבות והקונסטלציות, החלטת שאתה יושב כאן, זהו, תנקה את המבט, את הראש. זה נכון גם למי שהולך ללמוד כאן שנה הבאה, זה נכון גם למי שכבר עכשיו לומד כאן בשיעור א', זה נכון לכל אחד מאיתנו, עד האחרון שבנוכחים כאן. כאן אנחנו שותפים לריבונו של עולם בתהליך המדהים הזה התחלנו לדבר עליו, גאולת ישראל. עכשיו כל אחד והמשימה שלו. אני עכשיו הולך להיות בן תורה הכי טוב שיכול להיות. בצבא תהיה חייל הכי טוב. עכשיו יש לנו משימה. אני רוצה להיות הכי הכי טוב בתוך הישיבה, לעשות את זה. איפה אני אעשה את זה הכי טוב? הגעת לכאן, זה המקום שלך. אין מקום אחר, אל תחשוב. עכשיו שתבינו, באלף אלול, בטח אם תתקשרו, הוא לומד פה, הוא לומד, שמע, אחי, אתה לא מבין, חלקו לנו ארטיקים פה. מה, זהו? עשינו חלקו מגנומים. וואלה, והוא יספר לך על הפנימיות, אתה הגעת לדרך חיים, נגע, נסע. שגר ושכח. אל תבלבל את הראש, תתמקד במשימה. אני עכשיו רוצה לגדול בתורה הכי, הכי, הכי שאפשר להיות. אני רוצה לקבל תורה כאן הכי, הכי שאפשר. וזה מה שמחבר אותי לתהליך הגדול שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו בדור הזה, גאולת ישראל. אני שותף לבניין בית המקדש, איך? במסירות נפש שלי ללימוד תורה כאן, בישיבה דרך חיים. אבל יש עוד ישיבות, זה לא בשבילך. שם החבר שלך, אפרים, הוא... איפה אפרים? חילה, באת לי בה. הוא בשבילו... שם זה הכי טוב בשבילו, זה הישיבה שם הכי טובה בשבילו, מה אכפת לי ממנו? יש לנו פה אפרים כבר, יש לנו אפרים, כל ישיבה יש לה את האפרים שלה. לנו יש אפרים, אין עוד אחד כזה בישיבה. זה יבוא אישי, תוצרת דרך חיים. עכשיו, פה אני יושב, פה אני לומד, פה אני גודל, פה עם ישראל צריך אותי. אבל זה יותר מזה, אתם עוד לא מבינים. הבחורים שבעזרת השם יגיעו שנה, אתם עוד לא מבינים עם מה אתם הולכים להיפגש, עם איזה עוצמות, עם איזה תלמידי חכמים, איזה ענווה, איזה מסירות נפש, עם בני הישיבה, זה לא נתפס. אתם תבואו ותיפגשו עם זה, כמו שאומרים בלייב, תראו את זה, לא בסרטונים, לא דרך... תראו כמה נעימות של תורה, כמה שמחה, כמה חדווה, כמה נכונות, כמה רצון. זה בא לידי ביטוי, זה אולי לא בולט בשגרה, זה מתפרץ בעזרת השם באירועים, בחגים, בשבתות, בימי פורים, בטיולים ישיבתיים. שם בעצם באה לידי ביטוי וצפה העוצמה האדירה הזו של בחורי הישיבה, של הרבנים שהם מלמדים כאן. אז אנחנו רוצים בנקודה הזו לחתום, לברך כל אחד מכם שהקדוש ברוך הוא יוסיף וישפיע עליו שפע של סייעתא דשמיא, יישר כוח שהגעתם וטרחתם ליום הזה, וברכה נסוכה גם על כלל בני הישיבה ורבניה. וכמובן יש פה פרק של 3-4 שבועות עד א' באלול. אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות גם לאחל לכלל בני הישיבה ברכת ישר כוח ויציאה בעזרת השם רק אחרי תשעה באב. פה יוצאים אחרי תשעה באב לבין הזמנים, חזרה ביתר סט ועוז בכוחות מחודשים באלף אלול יחד עם כלל הנוכחים כאן ועוד שנבצר מהם מלהגיע, ותהיה פה עוצמה אדירה של תורה בחודש אלול, שיהיה למעשה הסימן לבאות לכל השנה כולה. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. יזכו וימצאו.